שלום וברוכים הבאים לפיילוט של הארי פוטר והשיטה הרציונלית, שבו אני ושחר פישרמן, זאת אומרת הלל פישרמן ושחר פישרמן, מדברים על הארי פוטר והשיטה הרציונלית, תוך כדי קריאה של זה. זה לא הקריאה הראשונה שלנו, ככה שכנראה יהיו ספוילרים.
התכוננו לספוילרים לרוב, אנחנו נדבר על כל מיני תיאוריות שיש לנו, לגבי מה היה יכול לקרות, אם, מה קרה יכול להיות.
בקיצור, אז אם יש לכם בעיה עם ספוילרים, ולא סיימתם את הספר השישי עד הסוף, אז אל תשמעו אותנו. אבל אם או שאין לכם בעיה עם ספוילרים, או שקראתם עד הסוף, אז אחלה לכם. אז אנחנו מתחילים. יום בעל סבירות נמוכה במיוחד.
הדעה הרווחת היא שהפנקייק...
שהפנפיק. הדעה הרווחת היא שהפנפיק עולה על הגל בסביבות פרק 5. אם עדיין לא אהבתם אותו עד פרק 10, אז ותרו. אליעזר יוזדובסקי.
דרך אגב, בגלל שזה פודקאסט, אז כאילו, כאלה לכם לחכות עד פרק 5 או 10, כאילו, כדי לקבוע אם באמת הם אהבו, תגידו שאהבתם, אני רוצה מאוד להמשיך.
לא, אז אני חושב ש... אם אתם הייתם מקשיבים להמשך של זה, אנחנו נשמח לדעת על הפרק הזה, אבל הוא רוצה להמשיך, אני רק אם זה באמת, יש אנשים שאוהבים את זה. אז אם הפרק הזה לא עולה על הגל בסביבות דקה חמישית,
אז ותרו. בסביבות כזה חמישי, למה בתכלס אני פחות מחבב את הפרק הראשון שני. אני בתכלס יותר אוהב כאילו באמת את כשהוא יוצא לסמטת דיאגון עם פרופסור מקונגל.
אתם יכולים עד פרק עשירי. טוב, אז נתחיל.
הקירות מכוסים כליל בארונות ספרים. בכל ארון שישה מדפים שמגיעים כמעט עד לתקרה. חלק מהמדפים מלאים עד להתפקע בספרים בקריחה קשה. מדעים, מתמטיקה, היסטוריה ועוד. במדפים אחרים ניצבות שתי שכבות של ספרי מדע בדיוני בקריחה ריקה. כאשר שכבת הספרים האחורית מונחת על קופסאות טישו ישנות או על קורות עץ, כדי שיהיה ניתן לראות את השכבה האחורית מהזו שלפניה. וזה עדיין לא מספיק. הספרים נשפחים על שולחנות ולספות ויוצרים הרימות קטנות מתחת לחלונות. זהו סלון הבית שבו גרים הפרופסור הנכבד מייקל ורס אבנס ואשתו פטוניה אבנס ורס ובנם המאומץ ארי ג'יימס פוטר אבנס ורס.
על שולחן הסלון מונחים מכתב ומעטפה לא מבוילת, עשויה נייר קלף צהבהב הממוענת אל מר איי פוטר. בדיו שצבעו ירוק אזמרגד. בין הפרופסור לאשתו מתנהלים חילופי דברים חריפים, אבל הם אינם צועקים. צעקות אינם דבר תרבותי, בעיני הפרופסור. את מתלוצצת, אמר מייקל לפטוניה. נימת דיבורו העידה שהוא דווקא חושש מאוד שהיא רצינית.
אחותי הייתה מחשפה, חזרה פטוניה על דבריה. היא נראתה מפוחדת, אבל עמדה על שלה. בעלה היה קוסם.
זה מגוחך, אמר מייקל בחריפות. הם היו בחתונה שלנו, הם ביקרו אותנו בחג המולד.
אמרתי להם שאסור שתדע, לחשה פטוניה. אבל זה נכון, ראיתי דברים.
הפרופסור גלגל עיניו. יקירתי, אני מבין שאת לא מכירה את הגישה הספקנית. ייתכן שאינך מבינה עד כמה קל לקוסם מיומן לזייף את מה שנראה כבלתי אפשרי. זוכרת איך לימדתי את ארי לכופף כפיות? אם זה נראה כאילו הם תמיד מצליחים לנחש מה את חושבת, זה נקרא קריאה קרה.
זה לא היה כיפוף כפיות.
אז מה זה היה?
פטוניה נשרה את שפתה. אני לא יכולה לספר לך, אתה תחשוב שאני... היא בלה את רוקה. תקשיב, מייקל, לא תמיד הייתי יחוותה על עצמה, כאילו כדי להצביע על חיתוביה. לילי עשתה את זה כי אני התחננתי אליה. שנים התחננתי אליה. לילי תמיד הייתה יפה יותר ממני, ואני הייתי רעה אליה, בגלל זה. ואז היא קיבלה קסם. אתה יכול לתאר לעצמך איך הרגשתי? ואני התחננתי אליה שתשתמש במעט מהקסם הזה עליי, כדי שגם אני אוכל להיות יפה. כדי שאפילו אם לא אוכל לקבל קסם, שלפחות היא יפה. דמעות החלו להיקוות בעיניה של פטוניה. ולילי כל הזמן סירבה, והמציאה את התירוצים הכי מגוחכים. כמו שהעולם יחרב אם היא תהיה נחמדה לאחותה, או שכן תיאור אמר לה לא לעשות את זה. דברים מגוחכים לגמרי. ושניתי אותה בגלל זה. וכשסיימתי ללמוד באוניברסיטה, יצאתי עם איזה בחור אחד, ורנון דרסלי. הוא היה שמן והיה הבחור היחיד שהיה מוכן לדבר איתי. והוא אמר שהוא רוצה ילדים ושלבן הראשון שלו יקראו דאדלי. חשבתי לעצמי, איזה מין הורה קורא לילד שלו דאדלי דארסלי? זה היה כאילו ראיתי את כל העתיד שלי נפרס לפניי, ולא יכולתי לעמוד בזה. כתבתי לאחותי ואמרתי לה שאם היא לא תעזור לי, אני מעדיפה כבר פטוניה השתתקה. בכל
טוב,
מקרה.
טוב, שנייה, עכשיו נעבור, עברנו על פסקה מסוימת. א', הפרק הראשון לדעתי לא מספיק מייצג את הספר, כאילו זה מאוד מתייחס כאן לוויכוח כאילו בין איש לאשתו, שהגבר, הפרופסור מאוד מתנסה על אשתו, גם רואים את זה בהמשך הפרק, אבל זה גם נחמד שאיפה שהוא כתוב, לא תרבותי, שנייה איך זה הולך.
בין הפרופסור לאשתו מתנהלים חילופי דברים חריפים, אבל הם אינם צועקים. צעקות אינן דבר תרבותי, בעיני הפרופסור.
שכאילו הוא מודגש בעיני הפרופסור, שכאילו הוא חושב שזה דבר לא תרבותי. עכשיו...
הוא תרבותי כאילו בירס לאשתו, כאילו... איך אמרת, אנחנו חיים ב-2000... לא, באיזה שנה הוא חיים?
אבל החלק היותר מעניין זה אחרי זה. היא אומרת שלילי המציאה תירוצים מגוחכים, כמו שהעולם יחרב אם היא תהיה נחמדה לאחותה, או שקנטאור אמר לה לא לעשות את זה, דברים מגוחכים לגמרי. אז...
עכשיו, בעצם הקנטאור די הגיוני, כי כשחושבים על זה נראה לי בספר השביעי זה מופיע,
לא, לא. לא משנה איזה ספר.
לא משנה באיזה ספר, אבל מופיע באחד הספרים כשוולדמורט, או בעצם פרופסור קוויל, מטיל לחש על קנטאור שידבר אל הארי, ובעצם הקנטאור מציג מדבר
לא,
אל הארי
בתור... הוא לא הטיל לחש בשביל שהקנטאור ידבר, הקנטאור מדבר ואז וולדמורט הורג אותו, כאילו פרופסור קוויל.
או לא, אבל הוא גורם לקנטאור לזרוק תחנית על הארי.
לא, כאילו לא ככה אני הבנתי.
מה? לבירור כאילו, וולדמורט הטיל על הקנטאור לחש שיזרוק תחנית כדי שהוא יראה כאילו הוא מציל עוד פעם את הארי, ואז הארי יותר יבטח בו.
זה הגיוני, אבל נשמע לי פחות, כאילו, אז למה הוא היה צריך לעשות עבדה כדברה? כאילו, אם מלכתחילה הוא שלט בו, הוא היה יכול לעשות...
להפוך אותו לחייזל מההתחלה, אבל מזהים אם זה חייזל או אמיתי. חוץ מזה, כאילו, אם זה היה סתם קנטאור, אז באמת למה זה היה מאוד מאוד לא צפוי? קנטאורים לא הורגים דברים, קנטאורים הם חיים בידידות.
בטח שכן, גם בספרים הרגילים, בארי פוטר הרגיל, הקנטאורים, חוץ מהקנטאור אחד הנחמד, כולם ממש שונאים את הקוסמים. וחוץ מזה, פתאום זה הזכיר לי, אנחנו גולשים כבר מהנושא של הפרק, אבל פתאום זה הזכיר לי את זה שאני חשבתי בהתחלה בקריאה הראשונה שלי שלא חייבים לקרוא את הארי פוטר הרגיל, אבל עכשיו שאני קורא שוב פעם, קראתי שוב פעם את הפרק, אני רואה שזה לא רק מאוד עוזר, זה כמעט חובה לקרוא את הארי פוטר הרגיל לפני הארי פוטר ושיטה רציונלית, אז אל תטעו בזה.
חוץ מזה, בהקשר למה שאמרנו מקודם, אז כאילו כאן את ההורים יודעים שזה הדבר הכי דפוק שהם יכולים לעשות, לפגוע בתלמיד מהוגוורטס. כל העולם מתקומם על כך, במיוחד כשהוא מכיר אותו ויודע שזה כאילו אשכרה הארי פוטר.
טוב, לא ניכנס לוויכוח הזה, יש לי מה לענות לך, אבל לא ניכנס לוויכוח הזה.
רגע. אבל חוץ מזה, הקנטאור פונה אליו בנה של לילי. זאת אומרת, הוא הכיר את לילי, אוקיי? עכשיו, וולדמורט לא היה זורק את זה סתם, בנה של לילי. הוא היה יכול בנו של פוטר, בנו של ג'יימס. כאילו, לפנות בתואר בנה של לילי, ככל הנראה כאילו, היה ללילי עבר עם קנטאורים, כאילו.
אני לא חושב שהיה לה עבר, זה קשור נראה לי לדמבלדור, ושוב פעם זה לא וולדמור, אבל גם רואים את זה בעולם, זה ממש המילים של הנבואה שיש בסוף.
העולם יחרב אם היא תהיה נחמדה לאחותה, או שקנטאור אמר לה לא לעשות את זה.
כן,
אז מה... ושוב, זה חוזר, הקנטאור אמר לה לא לעשות את זה.
לא, טוב, לדעתי הקנטאור זה לא העיקר, אלא שדמבלדור לדעתי, ככה זה נראה לי, ש... הוא שמע את הנבואה הזאת, וכמו שהוא תכנן, מגלים בסוף שהוא השמיד אבן כשאריה היה צעיר, הכניס לו שיקוי בשביל שמחזור השינה שלו יהיה שונה, וכל מיני דברים כאלה, והכל בגלל איזה נבואות מוזרות, אז הגיוני מאוד שהוא רצה שלאחותה של לילי יהיה אחות מרשעת, ואז כשהם ימותו, הוא יאומץ על ידי אחות מרשעת, ויהיה כמו בארי פוטר הרגיל. אז הגיוני מאוד, ואז הוא שינה את תוכניותיו, אבל הגיוני מאוד שזה באמת, זה לא דברים מגוחכים לגמרי.
כן, כאילו, רציני, דמבלדור רס אבן מחמד של ארי, כאילו, מה? אבל כאילו, בחזרה לפרק.
דבר נוסף שיש עכשיו, זה שמתואר כאילו את החיים של שמתוארים בארי פוטר הרגיל, וזה ממש משעשע שבפרק הראשון וגם בפרק האחרון שהרמיוני אחרי שהיא קמה לתחייה נפגשת עם ארי, שם היא מתארת, היא כאילו מדמיינת לעצמה את העולם, והיא מדמיינת לעצמה בעצם את הספרים הרגילים. זה כאילו בדיחה גם למי שקרא את הספרים הרגילים, אבל בעצם יש כאן גם בהתחלה וגם בסוף, אני לא יודע אם מתוכנן, גם בארי פוטר הרגיל יש כזה שמתארים כל מיני דברים, ואין סיכוי ש ג'יי-קיי רולינג חשבה על ממש הכל, כאילו, כנראה שהיא חשבה על חלק מהדברים האומנותיים, אבל כאילו יש דברים שלגמרי מוגזם ואין סיכוי שבאמת ג'יי-קיי רולינג חשבה עליהם, אבל פה אני לא יודע אם אליעזר יוזדובסקי חשב על זה, שכאילו בפרק הראשון ובפרק האחרון הוא מכניס את העלילה האמיתית של הספרים של ארי פוטר הרגיל. טוב, אז אני אמשיך להקריא. אוקיי.
בכל מקרה, אמרה פטוניה בקול קטן, היא נשברה. היא אמרה לי שזה מסוכן, ואני אמרתי לה שכבר לא אכפת לי. ושתיתי איזה שיקוי, והייתי חולה כמה שבועות. אבל כשהחלמתי, האור שלי התנקה סוף סוף, וסוף סוף התמלאתי קצת, והייתי יפה. אנשים היו נחמדים אליי, כולה נשבר. ואחרי זה, כבר לא יכולתי לסנוע את אחותי. במיוחד אחרי שגיליתי מה הקסם שלה הביא עליה בסופו של דבר.
יקרתי, אמר מייקל בעדינות. את חלית ועלית במשקל כשנחת במיטה והאור שלך התנקה מעצמו, או ששינית את התזונה שלך בגלל המחלה.
היא הייתה מכשפה, חזרה פטוניה ואמרה. ראיתי בעצמי.
פטוניה, אמר מייקל, רוגז החל להתגנב לקולו. את יודעת שזה לא יכול להיות. אני באמת צריך להסביר לך.
פטוניה בחרה את ידיה, היא נראתה על סף דמעות. אהוב שלי, אני יודעת שאני לא יכול לנצח בוויכוחים איתך, אבל בבקשה, אתה חייב לסמוך עליי בקשר לזה. אבא, אמא. השניים השתתקו והסתכלו על ארי כאילו שכחו שהאדם שלישי בחדר. ארי נשם נשימה עמוקה. אמא, להורים שלך לא היה קסם, נכון?
נכון, אמרה פטוניה במבט מבולבל.
אז אף אחד במשפחה שלך לא ידע על קסמים, כשלילי קיבלה את המכתב שלה. איך הם השתכנעו?
אמרה פטוניה, הם לא שלחו רק מכתב, הם שלחו גם פרופסור מאגוורט. עיניה של פטוניה קפצו למייקל, הוא הראה לנו קסמים.
אז אתם לא חייבים לריב על זה, אמר בן חישות, מתוך תקווה נושת שהפעם, רק הפעם הם הקשיבו לו. אם זה נכון, אנחנו פשוט יכולים להביא לפה פרופסור מהוגוורטס ולראות את הקסם בעצמנו. ואבא יודע שזה נכון. ואם לא, אמא תודה שזה לא נכון. בשביל זה קיימת השיטה הניסויית. כדי שלא נצטרך ליישב דברים רק באמצעות ויכוחים.
הפרופסור הסתובב והשפיל אליו מבט מבטל, כרגלו. נו באמת, ארי, קסם, באמת, חשבתי שאתה תדע לא לקחת את זה ברצינות, ואפילו אם אתה רק בן 10. קסם הוא בערך הדבר הכי לא מדעי שקיים.
וואו, כאילו הפרופסור הזה ממש מזלזל, כאילו.
כן, נראה לי שהפרק נועד, כאילו, את היחסים בין ההורים המאמצים של ארי לארי, כאילו בעיקר בינם לבין עצמם, זה כאילו מראה
הפרופסור השוביניסט והמזלזל.
זה לא נראה לי שוביניסט, זה יותר על אשתו, אבל
האירופי, עם לא רואים, אבל אני אעשה גרשיים.
כן, אבל
גירי, גירי.
כן, אבל חשבתי על זה, זה מופיע, כאילו, כל הספרים בעצם קוראים לזה הארי פוטר והשיטה הרציונלית. א', זה מעצבן שקוראים לזה הארי פוטר והשיטה הרציונלית, לא יכולתם לקרוא לזה שם מיוחד, כאילו, כי ככה אנשים רואים מה אני קורא, ואז כזה, הארי פוטר והשיטה הרציונלית, ואז הם אומרים, הארי פוטר. ואני כזה, לא, זה הארי פוטר בשיטה הרציונלית, זה ספר אחר לגמרי.
כאילו, א', זה לא קשור להארי פוטר הרגיל בשום צורה. ב', אני למדתי במשך כל כך הרבה זמן לבטא את המילה רציונליזציה, נכון, ואז הלל בא ואומר לי שיש איזו מילה אחרת שאני צריך לומר, כי רציונליזציה זה בכלל לא קשור לפה, כי כאן הם עושים את השיטה הניסויית, שיטה שקוראים לה, עכשיו הלל יאמר למה אני לא יודע מילים מסובכות.
כן, אני חשבתי על זה במשך הפרקים, נכון שהוא משתמש ברציונליזציה, זאת אומרת שחלטנות, אבל הוא הרבה יותר מבסס על השיטה הניסויית, עכשיו בפרק רואים את זה הרבה יותר, השיטה האמפיריסיסטית, איך שקוראים לזה הפילוסופיה של המדע, יש את איזה שיטה יותר טובה ואיזה שיטה יותר חשובה, אבל גם בכללית האמת, עכשיו שאני חושב על זה, הכל זה כאילו, הארי פוטר זה כאילו התגשמות של הנאורות, זה בעצם הנאורות שיצקו אותה לתוך ילד, כאילו גם מבחינת ערכים וזה, וגם מבחינת המדע איכשהו, בכללי איכשהו חושב על העולם, זה ממש מבט של נאורות, ככה נראה לי, וסתם זה נחמד הספרים.
אז אתם לא חייבים לריב על זה, אמר הרי בנחישות, מתוך תקווה נועשת שהפעם, רק הפעם, הם יקשיבו לו. אם זה נכון, אנחנו פשוט יכולים להביא לפה פרופסור מהוגוורטס ולראות את הקסם בעצמנו, ואבא יודע שזה נכון. ואם לא, אם אתה יודע שזה לא נכון. בשביל זה קיימת השיטה הניסויית, כדי שלא נצטרך להשב דברים רק באמצעות ויכוחים.
וחוץ מזה, רואים, אני חושב שאליעזר יוזדובסקי לא ממש כאילו ניסה להיות יותר פמיניסט וזה, אבל עדיין יש ניצנים בפרק הזה, כאילו, זה כאילו בדיחה על זה וזה, אבל נגיד, פתאום חשבתי על זה שהרמיוני גריינג'ר, היא הייתה אמורה להיות הגיבורה, זה שהוא בחר בארי פוטר כגיבור.
שוביניסט, ונדליזם, לא קשור. מילים מגניבות.
אם כבר אתה מדבר על מילים מגניבות, אני מנסה, אולי תוך כמה קריאות זה יגיע אליי, לדעת לדבר כמו הארי פוטר. כאילו, אני לא רוצה שבכל החיים שלי אני אדבר כמו הארי פוטר בשיטה רציונלית, כי זה שיטה...
מגניב, לא
זה שיטה ממש
מגניב.
מעצבנת, אבל שאני רוצה להשתמש בזה, אני יוכל לדבר ככה. כאילו, אני יכול לדבר, אבל זה נשמע קצת מעולץ. אני עדיין לא יכול ככה לשטוף את זה בזה. וגם כל הניסויים מופיע בספר, הרבה ניסויים חברתיים וזה, כמעט כולם שטויות, אז אני לא יכול כזה.
אני מאוד אוהב לעשות את זה, נגיד, במשפטים, אני כל היום, נגיד, אני מדבר עם המורים, ואז אני שולף איזה משהו, כאילו, איזו מילה ממש מגניבה, ואז אני נשמע פצצה גאונית, אוקיי? אני נשמע הדבר הכי חכם ששמעתם. עכשיו, אני מאוד אוהב לשמע חכם.
טוב, אז נמשיך באמת.
היא הקים את פיו במרירות. הוא זכה ליחס טוב, כנראה טוב יותר מזה שרוב הילדים זכו לו מצד הגנטיים שלהם. ארי נשלח לטובי בתי הספר היסודיים, וכשזה לא צלח, הוא קיבל מורים פרטיים מתוך המאגר האינסופי של סטודנטים מעורבים. אביו תמיד עודד אותו ללמוד כל נושא שמשך את תשומת ליבו, קנה לו את כל הספרים שמצאו חן בעיניו, נימן את השתתפותו בכל תחרות מתמטיקה ומדעים שהוא התקבל אליה. הוא קיבל כל דבר סביר שביקש, למעט אולי קמצות של כבוד. הרי אפשר לצפות מדוקטור שמלמד ביוכימיה באוקספורד להקשיב להצעתו של ילד קטן. מקשיבים כדי להביע התעניינות. כמובן, כך נוהג הורה טוב בגרשיים. ולכן אם אדם רואה בעצמו הורה טוב, אני לא צריך לומר לכם כל פעם שאתם בגרשיים, אתם אמורים להבין כבר לבד מישהו. כך הוא נוהג, אבל לקחת ילד בנפר ברצינות, אין סיכוי. לפעמים ארי רצה לצרוח על אביו. אמא, אמר ארי, אם את רוצה לנצח את אבא בוויכוח הזה, הייני בפרק 2 בספר הראשון של הרצאות פיינמן על פיזיקה. יש שם ציטוט שמדבר על איך פילוסופים אומרים הרבה דברים על מה שדורש המדע, וזה הכל שטויות. כי החוק היחיד במדע הוא שהתצפית היא שמכריע בסוף, שחייבים להסתכל לעולם ולדווח מה רואים. אני לא מצליח להיזכר בשליפה איפה אפשר למצוא משהו על איך אישו דברים על ידי ניסוי במקום ויכוחים הוא אידיאל של המדע.
אמא שלו השפילה אליו מבט וחיכה. תודה ארי, אבל היא הרימה שוב את... אני לא רוצה לנצח את אביך בוויכוח. אני רוצה שבעלי יקשיב לאשתו שאוהבת אותו ויסמוך עליה רק הפעם. ארי עצם את עיניו חסר.
הלל, הלל, אני, חוץ מזה. לפני זה, כשארי עדיין מדבר, כשאני מדבר, אז בעצם הוא אומר שהתצפית היא שמכריעה בסוף. וזה לא השיטה הרציונלית. זה הדבר השני שעלי למר גם מקודם, שכח איך קוראים לזה?
כן, שוב פעם זה...
שהמדע מתחלק לשתי שיטות, וזה השיטה...
אמפריציסטית, אבל חוץ מזה זה הכל... היחסים בין ההורים כאילו קצת מוזרים, הם כאילו... אולי יחסים רגילים, אבל בכל זאת זה נשמע לי קצת מאולץ, כאילו, לא יודע, חיי הילדות של יוזדובסקי, או מה הוא מנסה לתאר כאן, אבל לא יודע, זה לא נראה לי ממש טבעי, וזה ממש מצחיק איך כאילו הספר מתאר ממש מהבבת של ארי, על איך הוא מרגיש, איך ההורים, כאילו, איך ההורים
מעצבים. כמו כל ילד רוב הזמן.
נכון, כאילו הרבה פעמים ילדים מרגישים ש...
שלא מקשיבים, שמקשיבים להם, אבל לא לוקחים אותם ברצינות. מקשיבים להם כאילו, סתם כאילו, גם לפעמים סתם מעניינים כאילו, אומרים כן, זה, זה. אבל בתכלס, בואו, כאילו, אף אחד לא לוקח אתכם ברצינות. שזה הדבר הכי מעצבן שילד הוא, כאילו, זה. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני כמעט שובר את הקיר כל פעם שזה קורה לי. אני כאילו דופק כל כך חזק.
טוב, זה לא פודקאסט על פסיכולוגיה, אז... ועכשיו הם נכנסו לאחד מהוויכוחים האלה, שבהם אמא שלו מנסה לגרום לאבא שלו להרגיש אשם, ואבא שלו מנסה לגרום לאמא שלו להרגיש טיפשה. אני הולך לחדר שלי, הכריז ארי, קולו רעד במקצת.
לי יש קול של ילד. ארי עצם את עיניו לרגע חסרי תקנה. שני הוריו היו חסרי תקנה. ועכשיו נכנסו לאחד מהוויכוחים האלה, שבהם אמא שלו מנסה לגרום לאבא שלו להרגיש אשם, ואבא שלו מנסה לגרום לאמא שלו להרגיש טיפשה. אני הולך לחדר שלי, הכריז ארי, קולו רעד במקצת. אבא, אמא, בבקשה תנסו לא לריב על זה יותר מדי. אנחנו נדע בקרוב מה התוצאה, נכון?
כמובן, ארי, אמר אביו, ואימו נתנה לו נשיקה מרגיעה, והם המשיכו לריב בזמן שארי טיפס במדרגות לחדרו. הוא סגר את הדלת מאחוריו וניסה לחשוב. הדבר המוזר הוא שהוא היה אמור להסכים עם אבא שלו. אף אחד לא נתקל מעולם בשום ראייה לקסם, ולפי אמא שלו היה בחוץ עולם שלם של קסם. איך אפשר לשמור דבר כזה בסוד? בעזרת עוד קסם זה נראה כמו תירוץ חשוד למדי.
היה אמור
להיות לו ברור שאמא מתלוצצת משקרת או משוגעת. בסדר הולך ועולה של נוראיות. אם אמא שלו שלחה את המכתב בעצמה, זה יסביר איך הוא הגיע לתיבה בלי בול. היה הרבה יותר סביר שמעורב בכך קצת טירוף מאשר שהיקום באמת פועל כך. אלא שמשהו בארי היה משוכנע לחלוטין שקסם הוא דבר אמיתי. והוא היה משוכנע בכך מהרגע שבו ראה את המכתב שלכאורה נשלח מבית ספר אוגורץ לחישוף ולחוסמות. ארי שפשף את מצחו והבא את פניו. אל תאמין לכל מה שאתה חושב, היה כתוב באחד הספרים שלו. זה המוטו של הספרים. אבל תחושת הוודאות המוזרה הזאת, ארי מצא את עצמו מצפה לכך שכן, אכן יגיע פרופסור מהוגוורטס וינופף בשרביטו ויצא ממנו. תחושת הוודאות המוזרה לא עשתה שום מאמץ להגן על עצמה מפני הפרחה. לא תרצה מראש למה לא יגיע שום פרופסור או למה הפרופסור יוכל רק לקופף כפיות. מאיפה אתה מגיע, ניבוי קטן ומוזר? ארי הפנה את המחשבה אל מוחו. למה אני מאמין במה שאני מאמין?
בתכלס, כמו שאתם רואים, כל היום אומרים, אם יגיע פרופסור מהוגוורטס. כאילו, באמת, בהקשר למה שדיברנו קודם, פמיניזם רבותיי.
לא, לא, מה הקשר, שחר? פרופסור זה גם לזכר וגם לנקבה.
כן, אבל פרופסור זה גם לזכר וגם לנקבה, אבל יגיע דנטו. זכר.
בסדר. שחר, באנגלית...
וינופף בשרביטו,
שחר,
זכר.
באנגלית, שחר, באנגלית זה גם זכר וגם נקבה.
אל תמחק את זה בערך.
רק בעברית תרגמו את זה. וכשמתרגמים לאנשים ברבים, מתרגמים בדרך כאילו גם לזכר וגם לנקבה, מתרגמים כזכר, כי זה בעברית צורת ה...
זה רוב חכם.
בעברית
טוב,
זה צורת
ה... טוב, סר, מחקים את
זה בערך, הכל טוב. אוקיי. שנייה, אבל זה מעניין לראות שכאילו הוא, יש את זה גם אחרי זה עוד כמה פעמים, יש לו תחושה שכאילו אחרי זה מגלים שזה מהוולדמורט שיש בתוכו, הוולדמורט שיש בתוכו, כאילו שהוא יודע דברים והוא לא יודע מאיפה הוא יודע, וזה באמת...
מגוחך.
לא, לא מגוחך.
זה מגוחך. יאללה, אני אמשיך. בדרך כלל ארי די הצטיין במענה על שאלה זו, אבל במקרה הספציפי הזה לא היה לו מושג מה המוח שלו חושב. ארי משך מנטלית בכתפיו, לוח מתכת על דלת מזמין אנשים לדחוף אותו, וידית על דלת מזמין אנשים למשוך בה. ומה שעושים עם השערה שניתן לבדיקה הוא לבדוק אותה. הוא לקח דף שורות משולחן הכתיבה שלו והתחיל לכתוב. לכבוד סגנית המנהלת.
ארי יצר וחשב. ואז השליך את הדף ולקח אחד והוציא עוד מילימטר של חוד עיפרון המכני שלו. המצב דרש קליגרפיה עדינה.
לכבוד סגנית המנהל מינרווה מקגונגל. או לכל מען דווי. מה?
לכל מען דווי.
מה זה אומר?
זה בארמית לכל מישהו אחר. מען זה מישהו?
עכשיו אני פותר פתאום יודע ארמית.
לא, זה שפה משפטית, מען דווי. בשפה משפטית משום מה משתמשים בארמית, כי כאילו הרבה מהמשפט העברי זה מתוך הגמרא ואז זה בארמית. טוב, בקיצור, תמשיך.
Okay. לאחרונה הגיע לביתי מכתב קבלה להוגוורטס הממוען למר איי פוטר. ייתכן שאינך מודעת לכך שהוריי הגנטיים ג'יימס פוטר ולילי פוטר לשעבר לילי אבנס מתים. אומצתי על ידי אחותה של לילי, פטוניה אבנס ורס, ובעלה מייקל ורס אבנס. אני מעוניין מאוד ללמוד ביוגוורטס, בתנאי שמקום כזה אכן קיים. אמי פטוניה היא היחידה שטוענת שהיא יודעת על קיומו של קסם, והיא אינה יכולה להשתמש בו בעוצמה, בעצמה. אבי ספקן ביותר, אני עצמי אינני בטוח. כמו כן, אינני יודע איכן להשיג את הספרים או את הציוד המפורטים במכתב הקבלה שלכם. אמא שלי ציינה ששלחתם נציג מהוגוורטס ללילי פוטר, או בשמה אז לילי אבנס, כדי להוכיח למשפחתה שקסם הוא אמיתי. ואני משער שגם כדי לעזור ללילי לרציוד את הציוד לבית הספר. אם תוכלו לעשות זאת עבור משפחתי, יהיה זה מועיל ביותר. בברכה, ארי ג'יימס פוטר אבנס ורס.
ארי הוסיף את כתובתם העדכנית, ואז קיפל את הנייר ושם אותו במעטפה, שהוא מיין להוגוורטס, ולאחר מחשבה נוספת הוא לקח נר, טפטף שעבה על דש המעטפה, ועליה הטביע בעזרת חוד של סכין מתקפל את ראשי התיבות אגפו. אם הוא עומד לצלול אל הטירוף הזה, הוא יעשה את זה כראוי.
מה זה גפו?
אני לא יודע, אני לא חובב, כאילו אני לא קורא המון ספרי פנטזיה ומדע בדיוני, אני מניח שזה מתוך אחד הספרים האלה, אני גם מניח שהמאזינים, אם יש בכלל,
בתגובות.
אוקיי. לאחר מכן הוא פתח את דלת חדרו וירד בחזרה לקומה התחתונה. אביו ישב בסלון וקרא ספר עוסק במתמטיקה גבוהה, כדי להפגין את חוכמתו. ואימו הייתה במטבח והכינה אחת מהמנות האהובות על אביו, כדי להפגין את אהבתה. לא נראה כאילו הם בכלל מדברים זה עם זה. עד כמה שוויכוחים יכולים להיות מפחידים, איכשהו, היעדר ויכוחים היה גרוע הרבה יותר.
אמא, זרק אריאל תוך הדממה המלחיצה, אני הולך לבחון את ההשערה, לפי התיאוריה שלך, איך אני שולח ינשוף להוגוורטס?
אמא הסתובבה מהכיור ואתה בתדמה, אני לא יודעת, נראה לי שפשוט צריך להיות לך ינשוף קסום.
זה אמור לי שמה חשוד ביותר, אם כך, אין דרך לבחון את התיאוריה שלך. אבל תחושת הוודאות המוזרה שפשטה בארי הייתה מוכנה להסתכן אף יותר. טוב, המכתב הגיע לכאן איכשהו, ופשוט הנופף בו בחוץ והצק, מכתב להוגוורטס, ויראה אם ינשוף ייקח אותו. אבא, אתה רוצה לבוא לראות?
אביו הניד קלות בראשו והמשיך לקרוא. כמובן, חשב לעצמו ארי, קסם הוא דבר בזוי שרק טיפשים מאמינים בו. אם אביו ירחיק לכת ויבחן את ההשערה, או אפילו יצפה בבחינה, הוא ירגיש כאילו הוא קושר עצמו אל דבר הבזוי הזה.
רק כאשר יצא ארי מהדלת האחורית אל הגינה, התחבר לו שאם ינשוף באמת יגיע ויקח את המכתב, יהיה לו קשה לספר לו את זה לאביו.
שנייה. זה מעניין לראות כאילו שבאמת הארי פוטר והשיטה הרציונלית, זה באמת מתאים לקרוא לזה, כי אני ממליץ לכם לשמוע פודקאסט ששמו הפילוסופיה של המדע.
הם לא משלמים לנו למי ששואל.
כן, שבו זה בעצם הקלטות של הקלטות של קורס של פילוסופיה למדע, יש גם בארכיון האוניברסיטה המשודרת גם זה כפודקאסט של ישעיהו ליבוביץ', זה לא של ישעיהו ליבוביץ', אני לא זוכר בדיוק של מי זה, אבל זה מאוד מעניין, אחרי ששמעתי את זה, זה פתאום ראיתי באור חדש את הספרים, כאילו ממש את התיאוריה המדעית שיש שם, את ההוגים וזה אין כאן, אבל זה כאילו ממש איך עובד מדע, מסביר הספר. טוב, אז נמשיך.
אבל זה הרי לא באמת יכול לקרות, נכון? לא משנה במה המוח שלי מאמין, אם אנשוף באמת יגיע ויגח את המטפה הזאת, יהיו לי דאגות הרבה יותר גדולות מאשר אבא חושב. ארי נשם נשימה עמוקה והרים את המטפה באוויר. הוא בלה את רוקו. לצעוק, מכתב להוגוורטס, בעודך מחזיק מטפה באוויר באמצע הגינה שלך, זה מעשה די מביך, הוא קלט פתאום. לא. אני יותר טוב מאבא, אני אשתמש בשיטה המדעית גם אם מרגיש טיפש. מכתב, אמר ארי, אבל זה נשמע יותר כמו לחישה צרודה. ארי עזר את כוח הרזון שלו וצעק אל השמיים הריקים. מכתב להוגוורטס, אפשר בבקשה לקבל ינשוף?
ארי?
ארי?
ארי? שאל כל מבולבל של אישה, אחת השכנות. ארי משך את ידו ארי משך ידו מטה כאילו הוא עולה באש, והחביא את המעטפה מאחורי גבו כאילו היא מכילה כסף מעסקת סמים. פניו התלעתו כליל מרוב בושה. פניה של האישה הזקנה הציצו מעל גדר החצר הצמוחה. שערה אפור בורח מהרשת המחזיקה אותו. גברת פיג, ששמרה עליו לפעמים. מה אתה עושה, ארי?
שום דבר, אמר ארי בכל חנוק. רק בודק תיאוריה ממש מטופשת.
הגיע מכתב הקבלה שלך להוגוורטס?
ארי קפה במקומו. כן, אמרו שפתיו של ארי לאחר זמן מה. קיבלתי מכתב מהוגוורטס. הם אמרו שהם רוצים את הינשוף שלי עד ה-31 ביולי, אבל...
אבל אין לך ינשוף, מסכן שלי. אני לא מבינה מה הם חושבים לעצמם כששלחו לך רק את המכתב הרגיל. זרוע מקומטת נשלחה אל מעבר לגדר ופתחה יד מצפה. ארי, שכבר בקושי חשב בשלב זה, מסר לה את המעטפה. פשוט... ואני כבר אדאג שישלח מישהו צ'יק צ'ק. ופניה נעלמו מאחורי הגדר.
שתיקה ארוכה נראה בגינה, ואז אמר הקול של ילד, שקט ורגוע. מה?
טוב, זה היה הפרק. טוב, זה היה הפרק. אנחנו נשמח לדעת אם אהבתם, אז תשלחו לנו אם אהבתם.
עכשיו אני אסביר גם למה סיימנו את הפרק, ואז גם נספיק קצת על עצמנו, כי בכלל לא הסברנו. ואנחנו מסיימים עכשיו את הפרק כבר מאוחר, ומחר יש לימודים לשנינו.
אנחנו אחים.
לצערנו.
שנינו תלמידי תיכון. לי יש את הפודקאסט.
אני לא תיכון, אני עדיין עכשיו חטיבה.
אוקיי, בסדר. אני בן 16 ושחר בן
13. שניהם טיפש 16.
טוב.
אבל רק אחד מאיתנו טיפש, וזה לא אני.
בקיצור, לי יש את הפודקאסט על שם מה.
ולי יש את הפודקאסט. שם אין לי פודקאסט.
ושחר הוא אח שלי.
נחמד.
אז אנחנו מקליטים בציוד הקלטה שלי. אז אנחנו נראה איך זה עובד. הפודקאסט שלי הוא... טוב, לא משנה, לא נעשה פרסומת לפודקאסט שלי, אבל יהיה קישור...
גם לא משלמים לנו.
כן. לא, אבל הציוד בחסות... הציוד? הפודקאסט בחסות, על שם מה? הפודקאסט של רואי ואלל מדבר על דברים שקורים על שם אנשים ועל האנשים שקורים על שמם דברים.
וחוץ מזה, למקרה שתהיתם מה התפקידים שלנו, אני הוא המצחיק, אבל כנראה שלל יערוך אחר כך את רוב הבדיחות המצחיקות שלי בהקלטה. הלל הוא כזה, יותר חכם, הראש הרעיוני כזה. הלל דר בלה, אתה אומר גם את זה.
איזה תירוצים גרועים לזה שאתה לא מצחיק.
הלל.
באמת.
הלל, אתה מביך את עצמך.
היית צריך לחשוב על תירוצים יותר טובים ללמה אתה לא מוציא בדיחות טובות בתור שאתה
אמור
להיות המצחיק.
טוב, הלל, שמענו אותך, יש לי בית ספר מחר, אני רוצה לישון.
טוב, אז נכבה. להתראות, ומקווים שתהנו.
בפרק הבא.
אם יהיה פרק הבא. אז בקיצור, אני משאיר כאן קישור, אם אתם אוהבים, תלחצו עליו, תעשו את מה שכתוב שם.
וגם תגיבו עוד, כאילו, לדוגמה, תגידו לי, מה זה בהתחלת הפרק נראה לי זה היה? במכתב, משהו חתם, הוא חתם איזה משהו, מה זה היה?
גפטו.
כן, כן, בדיוק. תסבירו לי מה זה. תסבירו לי כל מיני דברים שלא הבנתם, נענה לכם. אולי דברים כאילו שאתם אומרים
איזה
לנו.
איזה לא הבנתם. אנחנו כאילו...
אנחנו לא יודעים.
לא, אני הייתי שמח ממש לשמוע את הפודקאסט שאנחנו כרגע עושים עם אנשים יותר חכמים ממנו בתור האנשים שמדברים.
עלל, עלל, אני חושב שאני חכם מספיק. עלל החליט שאני לא מספיק מתנסה בשביל לשחק את הפרופסור. אז אני אמרתי לו כאילו, סליחה, רוב האנשים כאילו במחנה בזה אמרו לי שאני בנם הכי מתנסה שאני מכיר. אני נרקיסית, ואני בכלל לא הבנתי מה זאת המילה הזאת.
הנה שוב פעם אתה משתמש במילה שאתה לא יודע אפילו איך לבטא.
ככה נשמע חכם, ואני חכם, כן? אני עדיין מתנשא.
ככה אתה נשמע טיפש. טוב, טוב, אלל. וזה שאני אמרתי לך, זה הופך אותי למתנשא. טוב, אז...
אלל, אתה לא מתנשא, סתם יש לך קול יותר מבוגר.
טוב, אז להתראות, אתה חזק מדי, כי אתה כל הזמן היית מאחורה, ואז עכשיו אתה חזק מדי, וזה הגיע למקסימום, ובקיצור, ביי.
ביי.